מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני הסקטים. איתנו באולפן היום תמר בנימין וכן עוז ואלון מקלר שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם ושלום לך יובל אביבי.
שלום, מאיה סלע, על מה נדבר היום?
תשמע, אנחנו מדברים היום עם מתרגם הספרות והשירה עידן בריר על ספר חדש של המשורר העיראקי הגולה סלח פייק. דבר לא יצילני מהבדידות, זה הספר שיוצא עכשיו בהוצאת קשב לשירה. עידן בריר אומר עליו שהוא אוף מוזר וייחודי מעין כמוהו. אנחנו נשאל אותו מה מוזר ומיוחד בו, וגם נשמע קצת מהשירה של המשורר העיראקי.
זה
באמת
ספר יפה
נפלא,
משהו.
נכון. אחר כך נדבר עם יעד ברגותי שלנו בפינתו ערבית ספרותית, היום על ספר חדש של ג'מאל דהר שכתב על הציוויליזציה הערבית לפני האסלאם, והוא מציע שם גישה חדשה להבנת התקופה היא. נשאל על מה מדובר כאן, אבל אנחנו מתחילים עם הניו יורק טיימס שבחר ברומן הגרפי מנהרות של רות עמודן לאחד מעשרת הרומנים הגרפיים הטובים של 2021.
חתיכת דבר.
זה דבר רציני ביותר. הם כתבו עליו שמדובר בפרוזה רחבה והרפתקנית על ארכיאולוגיה, עתיקות ונושאים מהותיים של גבולות ואתיקה. הם כתבו שרות עמודן נודעת בזכות יכולתה לבטא את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. נזכיר שהספר הזה ראה אור בעברית, כמובן, בוצעת כתר ב-2020, והוא הרומן הגרפי השלישי של מודן. אין ספק שהיא אחת מיוצרות הקומיקס הטובות והבולטות בעולם כולו. הרומנים הגרפיים שלה תורגמו ל-15 שפות. היא זכתה כבר בפרס אייזנר בקטגוריית הרומן הגרפי של השנה, גם על הספר הראשון וגם על השני. לפי ההתקבלות של מנהרות, אולי היא צריכה להכין מקום על המדף לפרס השלישי.
בהחלט.
ברוכות לבביות.
כן. צריך להגיד שכמה ימים קודם לכן, גם הגרדיאן הבריטי בחר בספר הזה לאחד מהרומנים הגרפיים הטובים ביותר של 2021. הם כתבו עליו שם שהנושא האמיתי שלו הוא אדמה שנלחמים עליה, והדרכים שבהם נכפים נרטיבים מתחרים על שטח אדמה שכזה, והם הכריזו שרותו מודן היא גאונה. זה מתוך ה...
יפה, נכון. הידד.
נכון?
כן, שאלה טובה לך. כן.
נעבור לפינתנו ועיקרן תחילה, שבה אנחנו מתייחסים לאירועי חדשות היום באמצעות ספרות, כי איך אחרת תפרש את מה שהולך שם. היום אנחנו נדבר על הניוז החדשות שלפיהן ראש הממשלה נפתלי בנט ושר הבריאות ניצן הורוביץ הודיעו היום, זאת אומרת אתמול, שלישי, כי הציבור יידרש מיום שישי להציג תו ירוק גם במרכזים מסחרים סגורים ובהם קניונים, שזה באמת... בשורת איוב. לפי ההנחיות שיכנסו לתוקף אחרי אישור הממשלה, ועדת החוקה של הכנסת, כל אדם המציג תו ירוק שיאושר דיגיטלית יקבל צמיד בצבע אחיד, והוא יאפשר תנועה חופשית ברחבי המתחם.
מקסים.
זה באמת מקסים.
מקסים.
והם יחליפו צבעים מדי יום כזה כדי...
לבלבל את האויב.
עידו אפרטי מהארץ כתב שפטור מתו ירוק במרכזים הסגורים יינתן רק לאלה שיבקשו שירותים חיוניים. את רשימת השירותים יגבשו גורמי המקצוע והיועץ המשפטי לממשלה. ילדים ומבוגרים שחוסנו בחיסון ראשון בלבד יקבלו תו ירוק זמני, והוא יהיה בתוקף ל-30 יום ממועד קבלת החיסון הראשון. זה צריך יועץ משפטי רק כדי לקרוא את ההודעות לעיתונות. בקיצור, מי שרוצה להיכנס לקניון צריך להתחסן, והקניון הוא כמובן סלע קיומנו, מרכז הצריכה שבלעדיו מי אנחנו? אז אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים בעיקרן תחילה, נקרא ספרות שמתייחסת לחדשות.
נכון, זאת באמת גזרה שאני לא בטוחה שהציבור יכול לעמוד בה. אגב, אני כבר שמעתי אתה יודע, אנחנו כמובן סולדים מקניונים, כי מה פתאום, וזה... זה אחד מהרגעים הנפלאים האלה, שבהם הקפיטליסטים מחסלים את עצמם. שיש בזה משהו יפה. מצד שני, כבר שמעתי את דן פילץ, שהוא מהבעלים של הסנטר, שאנחנו לא מחשבים אותו לקניון.
חס וחלילה.
אנחנו... דיזנגוף סנטר זה המקום האהוב, על תל אביבי, מבחינתנו זה לא קניון. הוא אמר שהוא... אל תתפוס אותי במילה, על הנוסח המשפטי, אבל הוא לא, שהוא לא מתכוון לבצע את הדבר הזה. ותל אביבי מאוד צמחו, כי דיזינגוף סנטר זה חלק מהרחוב.
מה זה חלק מהרחוב?
אנחנו קוראים לו סנטר.
הוא הדימוי האורבני של הנפש האנושית, זה מה שהוא.
אופה, אני חושבת שאתה צריך אולי לכתוב איזה מסע על זה. טוב, מה שנקרא לכבוד העסק הזה, זה מתוך הספר דור ה-X, דור X, מעשיות לתרבות מועצת, זה ספר שכתב דאגלס קופלנד, יצא בהוצאת בבל, הספר הראשון שיצא בהוצאת בבל, דיברנו עליו באריכות בעבר. אני אקרא קצת, אני מקווה שתגיד לי, אני יכולה לקרוא את הכל פשוט, את כל הספר. נראה מה יקרה.
אני רוצה שתקריא את הכל, בגדול.
אז ככה. יש לי סיפור קץ העולם, אומר דאג, מסיים את שארית התה הקפוא שקוביות הקרח נמסו בו מזמן. הוא פושט את חולצתו, חושף חזה גרו מעט, מציץ סיגרת פילטר נוספת ומתאר את גרונו בכחכוח חצבני. קץ העולם הוא מוטיב חוזר בסיפורי ההרס של דאג. מעשיות אחרית הימים המתארות איך זה להיות מופצצים, מטובלות באהבה בפרטי פרטים ומושמעות בקול רציני להחריד. וכך, לאחר שהות קלה, הוא מתחיל. תארו לעצמכם שאתם עומדים בתור בסופרמרקט. נגיד, בסופרמרקט ונס, בפינת סנסט וטאקיסט. אבל תיאורטית זה יכול להיות כל סופרמרקט אחר בכל מקום שהוא, ואתם במצב רוח נוראי, מפני שבדרך לשם היה לכם ויכוח נוראי עם החבר הכי טוב שלכם. זה קצת אלינו, יובל. הוויכוח התחיל בגלל תמרור שאמר צבעים בחמשת הקילומטרים הבאים. ואתם אמרתם, נו באמת, הם מצפים מאיתנו להאמין שנשארו את צבעים? מה שגרם לחבר הטוב ביותר שלכם, שישב במושב שליד הנהג וחיטט בקופסה של קלטות, לכופף את בעונות רגליו בתוך נעלי ההתעמלות שלו, ואתם מרגישים שאמרתם משהו שנגע בעצב חשוף, וזה נעים לכם, אז אתם דוחפים את זה קצת יותר עמוק. בעצם, אתם אומרים, גם לא רואים הרבה ציפורים בימים אלה, נכון? וגם, אתה יודע מה שמעתי לא מזמן? שמעתי שבאים הקריבים לא נשארו בכלל צדפים, בגלל שהתיירים לקחו את כולם. וגם, לא שאלת את עצמך פעם בטיסה חזרה מאירופה, 8 קילומטרים מעל גרינלנד, שיש משהו, איך לומר, מעוות בקניית מצלמות, סקוטש וסיגריות שם למעלה בחלל החיצון? ואז החבר שלכם מתפרץ, קורא לכם אידיוטים מושלמים, ואומר, למה לעזאזל אתה כל כך שלילי כל הזמן? למה אתה מוכרח למצוא משהו מדכא בכל דבר? ואתם ממשיכים, משיבים לו. שלילי? מואה? אני חושב שמציאותי היא מילה הולמת יותר. אתה רוצה לומר לי שאנחנו יכולים לעבור את כל הדרך מכאן ללוס אנג'לס, ולראות אלפי קילומטרים רבועים של מרכזי קניות, ולך אין עדיין שמץ של מושג שמשהו, איפשהו, נעשה ממש ממש פסיכי? הוויכוח הזה לא מתקדם, כמובן. ויכוחים מסוג זה אף פעם לא מובילים לשום מקום. ואולי מאשימים אתכם שאתם שליליסטים, וזה הרי לא אופנתי. התוצאה הסופית היא שאתם עומדים לבדכם בתור לקופאית מספר 3 בסופרמרקט, עם מרשמלו ופחמים לברביקיו. הבטן שלכם מלאה חומצות מרוב עצבים, והחבר הכי טוב שלכם נשאר לשבת במכונית, מתעלם מכם במפגיע ומקשיב בפנים זעופות למוזיקת ביג בנד בתחנת רדיו AM שמשדרת מוזיקה של החלקה על הקרח מקתדרל סיטי אל העמק למטה. אבל חלק מכם גם מוקסם מתחולת העגלה של גבר שמן מדי לפי כל קנה מידה שניצב לפניכם בתור. בחיה, יש לו שם אחד מכל מין, בקבוקי ליטר פלוס של דיאט קולה, תערובות עוגל המיקרוגל בתא ממתק חמה עם תבניות מיוחדות, 10 דקות של נוחות, 10 מיליון שנים במזבלה העירונית של מחוז ריברסייד, וגלונים על גבי גלונים של רוטב ספגטי בבקבוקים. בטח כל המשפחה שלו סובלת מעצירות נוראית בגלל תזונה הזאת. ותגיד, זה לא פרונקל מה שאני רואה אצלו על העורף? בחיי, החלב כל כך זול בימים אלה, אתה סך לעצמך למראה תווית המחיר שעל הבקבוקים שלו. אתה מריח את ניחוח הדובדבן המתקתק של סלסלות מסטיק ושל מגזינים חדשים, זולים ומפתים. אבל לפתע נוצר עומס יתר על מערכת החשמל. התאורה מתחזקת, חוזרת למצבה הקבוע, מתעממת, ואז גובעת. הבאה בתור היא מוזיקת הרקע, ואחרי הזמזום שיחה כמו זה שעולה באולם קולנוע כשהסרט נקרא. האנשים מזדרזים למעבר מספר 7 כדי לחטוף נרות. ליד היציאה, קונה מבוגרת מנסה לדחוק את העגלה שלה בין שתי הדלתות החשמליות שמסרבות להיפתח. דמיין את הסנטר, יובל. אחד העובדים מנסה להסביר שאין חשמל. מבעד ליציאה השנייה, שמוחזקת פתוחה בזכות עגלת קניות, אתם רואים את החבר הכי טוב שלכם נכנס לחנות. הרדיו מת, הוא מכריז. ותראה, מבעד לחלונות החזית אתם רואים עשרות צילוני עדים מתרוממים מעל הבסיס הנחתים, טוויניטיין פלמס למעלה בעמק. משהו גדול מתרחש. ואז מתחילים להישמע הצופרים. הציל הנורא מכל, ממנו חששתם כל חייכם. זה כאן, פס הקול של הגיהנום. מיילל, מסתלסל, מתפרץ, לא מציאותי, ממוטט ומבלבל את ההתמצאות בזמן ובמקום, כמו שקורה למעשנים לשעבר, שחולמים בלילה בזוועה שהם מגלים את עצמם מעשנים. אלא שכאן המעשן לשעבר מתעורר ומגלה סיגריה בוערת בידו, והזוועה מושלמת. קולו של המנהל נשמע דרך המגפון, משדל את הקונים להתפנות בשקט, אבל אף אחד לא מתייחס אליו. העגלות ננטשות במעברים ואנשים נמלטים, נוסעים איתם שלל ביזה של רוסט ביף ובקבוקי אביין שנוזלים על המדרכה בחוץ. מגרש החנייה נראה עכשיו מטורבט כמו מתקן מכוניות מתנגשות בלונה פארק. אבל האיש השמן נשאר, וגם הקופאית, בלונדינית עם פסי צבע בשיער דליל, אף גרמי של עיקרה ואור לבן שקוף. שניהם, החבר הכי טוב שלכם ואתם, נשארים קפואים, אילמים, ובמחותיכם נדלק האור מעל למפת המבצעים המאבהבת של המיתולוגיה העולמית. איזו קלישה. ואתם עוקבים אחר מסלולי האש שחולפים חרש ובנחישות מעל האי באפן, האימא האליוטים, לברדור, האימא האזורים, אגם סופריאר, יאי קווין שרלוט, מפרץ פוג'ט, מיין. זה רק עניין של דקות עכשיו, לא? תמיד הבטחתי לעצמי, אומר האיש השמן, בקול כל כך רגיל שגורם בשלושתיכם להתנער ממחשבותיכם, שכשהרגע הזה יגיע, אני אתנהג בצורה מכובדת בשארית הזמן שנותר לי. ולכן, גברתי, הוא אומר, פונה בעיקר לקופאית, הניחי לי בבקשה לשלם בעד הרכישה שלי.
זה מעולה, כי כשהקטסטרופה מגיעה, באמת...
צריך להתנהג יפה.
צריך להתנהג יפה, ולהמשיך לצרוך.
בדיוק. אוף מוזר וייחודי מעין כמותו בנוף השירה, כך מכנה מתרגם הספרות והשירה עידן בריר את המשורר העיראקי סלח פייק, שכותב באחד משיריו, מולדתי הסתלקה בלא הלוויה, ובשיר אחר הוא כותב, אני מקרקוב, נולדתי וחייתי בה במשך יותר מ-20 שנה, אינני יודע איכן היא כעת. ספר תרגומי השירה החדש, דבר לא יצילני מהבדידות, רואה אורק עכשיו בהוצאת קשב לשירה, והוא מבחר ראשון ומקיף משירה, והמתרגם שלו לעברית, עידן בריר, אומר עליו, כתב עליו גם בפתח הדבר, שהוא המחדש הכי גדול בשירה הערבית, שהוא מרסק את המבנה, שהוא אנטי משורר ולוזר, במובן הכי טוב שיכול להיות. אז נראה לי שאנחנו חייבים כמובן להכיר אחד כזה, התיאור הזה מאוד מצחן בעיניי. סלח פייק נולד בשנת 1945, בעיר קירקוק, שבעיראק, והוא מהבולטים במשוררי חבורת קירקוק, מהחברות הספרותיות החשובות בעולם הערבי בשנות ה-60 של המאה הקודמת, הוא פרסם עשרות ספרי שירה, וממחדשי המובהקים של השירה בפרוזה בערבית. במחצית שנות ה-70 הוא עזב את עיראק, התגורר בלונדון כעשור, אחר כך הוא עבר לפיליפינים, שם הוא חי 20 שנה, והיום הוא מתגורר בעיר חוף בדרום אנגליה. אירוע מיוחד לכבוד הספר הזה של המשורר הגולה הזה, יתקיים מחר, 16 בדצמבר, בבית הגפן בחיפה, במסגרת פסטיבל החג של החגים, שבו השתתפו כל מיני אנשים, אבל גם המשורר עצמו, באמצעות וידאו. שלום לעידן בריר, מתרגם דבר לא יצילני מן הבדידות.
שלום, שלום.
אז ספר לנו עליו קצת, באיזה מובן אתה כותב עליו שהוא המחדש הכי גדול, שהוא אנטי משורר, למה אתה מתכוון?
אלה כמובן הערכות סובייקטיביות.
בסדר גמור.
אלו דעותיי ואני עומד מאחורי.
אז קדימה, אבל תסביר אותם לפחות, תנמק.
אז פייק הוא... צריך לראות, לקרוא, קראת כמה שורות מאוד יפות מתוך הספר, ואני חושב שמספיק לשמוע אותן בשביל להבין את ההתחלה. כלומר, האיש הוא משורר, אבל הוא לא לגמרי כותב שירה. הוא כותב הרבה פעמים רעיונות שנראים במבט ראשון לפעמים די גולמיים, לפעמים מאוד ישירים, והמבנה שלו, הצורה של השיר שלו היא תמיד מאוד מאוד חריגה. יש לו המון 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 שירים, לבחור שירים מתוך באמת הוא הוציא המון 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 ספרים, ולבחור היה מאוד מאוד קשה. הוא גם מפרסם כל הזמן בעמוד שלו בפייסבוק עוד ועוד שירים ישנים וחדשים במין רצף או שטף מאוד מאוד גדול וגם מאוד מאוד מבולגן, מאוד אקלקטי. וכל פעם יש המון המון רעיונות, אצלו הרעיונות נורא מפתיעים. הוא משורר של רעיונות הרבה יותר ממשורר של ביטוי שירי אילאי ומשחקים עם המבנה. יש לו רעיונות מאוד מאוד מיוחדים, ויש לו דרך הסתכלות מאוד מאוד ייחודית על העולם. אמרת קודם שאמרתי שהוא לוזר, הוא באמת לוזר.
מה זאת אומרת הוא לוזר? מה זה אומר?
הוא מין לוזר אולטימטיבי כזה, הוא מין אאוטסיידר מוחלט שבחר מבחירה לחיות את חייו בצד. הוא לא באמת הקים משפחה, הוא אף פעם לא היה חלק. להוציא האפיזודה המאוד מעניינת הזאת של חבורת קרקוק כשהוא היה צעיר בעיראק, הוא אף פעם לא היה חלק מחבורה באמת. הוא לא היה חלק מאיזשהו גל בשירה הערבית, הוא אף פעם לא היה חלק מהשירה הערבית. והוא גם אומר את זה, כלומר, יש לו בספר שיר שאומר שעליך להשקיע את כל כוחך לאורך כל חייך כדי להישאר בשוליים.
בוא תקרא לנו את כל השיר הזה, שיר שאנחנו רוצים, אתה קורא לו שיר הלוזרים האולטימטיבי.
כן, הוא שיר נפלא.
בוא נקרא אותו.
הנה. עליך להשקיע את כל כוחך לאורך חייך כדי להיוותר בשוליים ולא להפוך לאחד השמות הגדולים. שירתך תהרס. איש לא יקרא מה שכתבת, שכן הם פצים על דימוי במציאות. שמך יעלה שוב ושוב בנסיבות עגומות כשיקראו משיריך מחוץ להקשרם ההיסטורי. בסיום יהיו קצת מחיות כפיים מבוישות, אך אתה תיוותר לבכות עם עצמך.
נהדר.
כן, זה באמת נשמע די לוזרי.
תגיד, הוא לא הביע שום התנגדות לזה שאתה תרגם אותו לעברית, והוא משתתף באירוע, בווידאו, אבל בכל אופן, זה לא היה עניין בשבילו?
זה לא היה עניין. כלומר, זה היה תמיד על השולחן, תמיד יש רגישויות, ותמיד יש הסתייגויות, ותמיד יש מחשבות, האם זה יזיק, יזיק לו, יזיק למשפחתו, יזיק באיזשהו אופן, האם תהיינה ביקורות, ובוודאי תהיינה. אבל הוא נרתם לזה בשמחה, והוא מאוד, הוא אהב את תשומת הלב, הוא אהב את העניין ואת השאלות ששאלתי אותו. היו לי המון המון שאלות תוך כדי.
איזה שאלות למשל? באיזה אתגרים נתקלת?
אני חושב שהדבר שהכי בלט לי לאורך התרגום של הספר זה השימוש המאוד מאוד מוזר שהוא עושה בערבית בידוע, או למעשה בהיעדר ידוע. הוא לא מיידע, אין אצלו ידוע כמעט בכלל. יש, כלומר, יש פה ושם, אבל יש המון דברים שבאופן קבוע וחוזר, הוא לא מיידע אותם. הוא מתייחס לדברים בלי הידוע שלהם.
ומה זה אומר לדעתך, ולמה זה אתגר? זאת אומרת, יש לנו ידוע בעברית, אפשר פשוט לוותר עליה.
נכון, אבל תחשוב כמה מוזר יראה העולם בלי הידיעה.
זה גם משמע כאילו זה עולים חדש מרוסיה, עולים חדשים מרוסיה, כי להם אין.
כי אצלם אין, כן.
למה הוא מוותר עליה?
כי הוא טוען שאני, התחושה שלי הייתה זה שדברים שהם מאוד מיידיים וקיימים באופן קבוע בעולם שלו הם יהודאים, וזה יחסית מעט דברים, וזה הכלב שלו, וזה האוקיינוס שהיה מול הבית שלו בפיליפינים, כל מיני דברים שהיו מאוד מאוד נוכחים ושייכים לעולם הפרטי מאוד והקרוב מאוד שלו. וכל שאר הדברים בעולם החיצוני, שזה כל דבר שהוא לא ממש ממש שלו, היו לא מיודעים. הוא טוען שזה לא ככה, ושסתם בא לו לשחק עם ידוע, ושהוא לא שם לזה לב בכלל.
הפרשנות שלך גם אולי נובעת מהדרך שבה הוא עושה משהו מאוד חופשי גם בכלל עם העולם, עם השמות שהוא מזכיר, עם החפצים, עם בעלי חיים, עם אנשים. זאת אומרת, גם את זה הוא מרשה לעצמו להרחיק ולקרב ולהשתמש בזה בצורה מאוד גמישה, הייתי אומר.
כן, ונדמה לי שאולי בעלי החיים יותר מכל דבר אחר. יש אצלו, בספר הזה, רק במבחר שאני בחרתי, יש לדעתי משהו כמו כמה מאות טובות של חיות, בעלי חיים שחוזרים על עצמם וכאלה שמופיעים באופן מפתיע, וכולם מואנשים, וכולם זוכים לטיפול אני לא חושב שיש בן אדם בחייו של סלאח פייק שזכה לטיפול כל כך טוב כמו החיות האלה, לאהבה ולחום ולקרבה ולחיבה, והן מבקרות אותו, והן באות ויושבות איתו לארוחת ערב, הוא מדבר איתן, מחליף איתן רעיונות, הוא שואל אותן על השירה שלו, אם הם אהבו את השיר המסוים הזה, איך הן מתפרנסות, אם הן מקבלות פנסיה מהממשלה, כל מיני שאלות מאוד אישיות, אבל לחיות.
אתה יודע, זה נשמע, זה נורא מצחיק וזה נשמע סוריאליסטי, אבל בעצם זה מתחבר לתמות מאוד חזקות אצלו של תחושת תלישות, תחושה של בדידות, תחושה שנתלשת מהמקום שגדלת בו, ואתה לא יודע היכן הוא, כמו שמאיה הקריאה בהתחלה. זאת אומרת, אתה נאלץ להיאחז בצורה מאוד מאוד מדומיינת בדברים שאתה מוצא מסביבך, כי חוץ מהם בעצם נותרת בלי כלום.
כן, במידה מסוימת להמציא לעצמך עולם. התלישות הזאת, חייבים להגיד, הוא גם הוא שחקן בתלישות הזאת שלו. כלומר, הוא בחר בחירות, והוא עשה, הוא לא בחלק גדול מהעזיבות שלו, מהגלויות שלו, הוא היה שחקן עם תפקיד, הוא בחר את הגלויות האלה. הוא עזב את אנגליה שהייתה טובה אליו ועבר לפיליפינים, כלומר, זה בן אדם גם שרוצה את הדברים האלה, אבל בתוך המעברים האלה ובתוך התלישות הזאת ובתוך החיים, נגיד, משוללי חברה האלה שהוא קפה על עצמו ושנכפו עליו גם, הוא יצר לעצמו עולם, וזה עולם מאוד מאוד ייחודי, כלומר, עולם... יש לו קול מאוד ייחודי כמשורר, הוא מתאר עולם שקיים רק אצלו, והוא גורם לך להרגיש ממש נוח בתוכו. הוא מזמין אותך אליו, מספר לך עליו, וגורם לך להרגיש אורח רצוי בתוכו. גם אם אורח לרגע, גם אם זה נראה לך מוזר, כשזה בקונטקסט של השירים שלו, דברים מסתדרים יפה. כלומר, זה נראה מאוד סביר לקרוא על סלאח פייק שנפגש עם סלאח פייק, עם עצמו, עם האלטר איגו שלו אולי, או לקרוא על סלאח פייק שיושב עם לוויתן לארוחת ערב, או כל מיני דברים מהסגנון הזה, יושב ומדבר עם סוס שיקור על, על פנסיות מממשלת צרפת, למשל.
עד כמה עיראק היא, היא חלק מהשירה שלו עם, עם נהי וכמיהה וגעגוע למולדת הישנה?
יש אצלו געגוע גדול, כלומר, הוא כל הזמן, התמה הזאת של... המקום, ואני לא בטוח שהמקום הוא בהכרח עיראק הגדולה, ואני אפילו לא בטוח שזה קירקוק, עיר הולדתו הקטנה. אני חושב שזה המקום המיידי, המקום שבו הוא נולד, המשפחה שבה הוא נולד, לטוב ולרע, יש לו זיכרונות טובים וזיכרונות רעים, וגם זיכרונות טובים ורעים מומצאים, כאלה שהוא פיתח לעצמו משך השנים, הוא לפחות כותב על זה שהוא פיתח אותם. והמקום המיידי הזה, הסביבה שבה הוא גדל, והתחושות האלה של בית ושל... משפחה, דברים שלא היו לו בהמשך החיים, הם מאוד מאוד נוכחים כל הזמן. הוא מדבר על זה, הוא מתגעגע למקום הפיזי, והוא מתגעגע למקום המופשט, למשפחה, לתחושות, לחברה, לחברים ישנים, לאותה חבורה בקרקוק של משוררים שהוא כותב עליהם המון, ומתגעגע אליהם, וגם מעלה את דמותם של המתים מביניהם, כלומר הוא עושה מסיבות וארוחות ומשתים לכבוד המתים, ומזמין אותם לביתו ופותח להם בקבוק יין טוב. אז כל הדברים האלה, האפיזודות מהעבר שלו, הן בוודאי מאוד מאוד נוכחות, הן קיימות, הוא מתגעגע מאוד. זה אולי הרגש הכי שכיח אצלו בשירה, הגעגוע.
דיברת מקודם על אתגרים בתרגום, הזכרת את היי הידיעה, ואני רוצה לשאול אותך, השבירות הזאת היא מופיעה גם במבנה, גם את זה הזכרת, זה מבחינת התרגום עבר חלק, מה עשיתם המבנה הזה שהוא מקשה מאוד הרבה פעמים, נראה לפחות מקשה על התרגום, אולי לא?
אני לא יודע להגיד אם זה הקשר, תרגום לפעמים הוא בלי קשר לאתגרי מבנה מקוריים, הוא קשה ולבחור מילים וכו', אבל נדמה לי שאצלו כמו שהמבנה הוא חופשי והשיר עצמו הוא כתוב בעת מאוד חופשית והרעיונות הם מאוד... לפעמים גסים במובן של raw, כן? גסים שהם לא...
גולמיים,
בדיוק, זאת המילה. גם המבנה אצלו לפעמים משרת את החופשיות הזאת, ולא נדיר אצלו לראות עם משוררים אחרים מאוד מקפידים שהמבנים יהיו מאוד סימטריים, או שהשיר ייראה גם אסתטית טוב לעין. פייק לא כל כך שם לב לזה, ורואים אצלו הרבה שורות מופרדות, לא שבורות, אלא ממש מופרדות באמצע שיר, ורואים אצלו לפעמים שורות אינסופיות, שיר שיכולה להיות בו, יכול להיות רצף של שורות, למשל 10, 15, 20 שורות די סימטריות, ואז פתאום שורה אחת שיכולה להימשך עמוד שלם, או חצי עמוד. ובתרגום זה לא עבר טוב לפעמים, אז הרבה פעמים הרשיתי לעצמי, מה שלא הייתי מרשה לעצמי לעשות לעולם במקור, להציע לו לשנות ולשבור שורות וכו', פשוט סידרתי מחדש הרבה פעמים. ובניתי שיר שמצד אחד שומר על הקול שלו ושומר על הייחוד שלו ככותב, ומצד שני נותן איזשהו מקום, נקרא לזה בית חם, גם למי שקורא את זה בעברית. נותן תחושה של נינוחות בקריאה גם למי שקורא את זה בעברית ורוצה להבין, יש לו בתוך השירים שלו שיתפי תודעה מאוד מאוד קדושים. אני אומר בכוונה שיתפי תודעה ולא... רצפי תודה או משהו כזה, זה פשוט שיטפון של מילים ורעיונות ודחוסים וקדושים מאוד, וכדי לגרום לקורא בעברית לקרוא את זה בנוחות ולהבין את הרצף ככל שניתן לפחות, לפעמים בניתי את זה, הרשיתי לעצמי לבנות את זה מחדש, לתפור בתים ושורות יחד כדי לייצר רצף סביר, ולפעמים נשבור שורות ארוכות מאוד בצורות קצת יותר יצירתיות.
יצא לך טוב. יצא לך טוב, בתור הקורא העברית הזה לפחות, יצא לך טוב. אנחנו צריכים לסיים, אבל אנחנו רוצים לשמוע אותך קורא עוד שיר. רק נזכיר שביום שבת הקרוב, ה-18 לחודש, זה היום הבינלאומי לשפה הערבית באום. אז תעשה עמנו חסד ותקרא לנו את השיר הזה, גם את השיר הבא, גם בערבית וגם בעברית.
בכיף.
עם מה נתחיל?
ערבית.
ערבית?
ערבית, יאללה, זה שיר געגוע, אחד משירי הגעגועים המעניינים שלו. אין לו כותרת, כמו לרוב השירים שלו, אין לו כותרת. אז נתחיל בערבית אמרנו?
כן.
כן.
All right. البارحة أخذت صورا شعاعية لصدري بعد آلام لأشهر. أدهشتني صورة. مغاربة يرقصون. يهودي من زمن طفولتي يبيع أقمشة في زقاق. تشارلي تشابلن مع أبي في غرفة الضيوف وفيها كان يخفي نقوده النظيفة. أطفال يتفرجون على الريفي يبكي وأنا خارج مطار مقفل أجلس وسط حيوانات ضارية وأقرأ عليهم إحدى قصصي.
מהמם, זה כבר מספיק, אבל בכל זאת.
זה נשמע כל כך יפה.
בכל זאת, גם בעברית.
כן.
ובעברית. אתמול עשיתי צילום חזה, מקץ חודשים של כאב. הצילומים הדהימו אותי. מרוקאים רוקדים. יהודי מימי ילדותי מוכר בדין בסמטה. צ'רלי צ'פלין עם אבי בחדר האורחים שבו הסתיר את המטבעות הממורקים. ילדים מביטים בכפרי בוכה. ואני, מחוץ לשדה תעופה סגור, יושב בין חיות הבר ומקריא להן אחד מסיפוריי.
נהדר. אז נזכיר, מחר, נכון? מחר בבית נכון? הגפן בחיפה, במסגרת פסטיבל החג של החגים, יש אירוע לכבוד הספר הזה. דבר לא יצילני מן הבדידות.
הוצאת קשב לשירה נגיד, מול רפי וייכר, שעושה את עבודת, את עבודת הקודש הזאת. עידן בריר, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
להתראות.
עכשיו, ערבית ספרותית.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכן. אנחנו ממשיכים בקו היום הבינלאומי לשפה הערבית באום שמתקיים ביום שבת, ואנחנו עם הפינה שלנו הקבועה, תמיד אנחנו עושים את זה. ערבית ספרותית, שלום לסופר והעורך המשנה של סדרת מכתוב לתרגומים הערבית של מכון ון ליר, יעד ברגותי.
שלום שלום, יובל, מה העניינים?
בסדר גמור, אנחנו מדברים היום על ספר חדש, שמדבר על הציוויליזציה הערבית לפני האסלאם, נכון?
כן, כן. זה הספר של דוקטור ג'מאל דהר, שהוא דוקטור לפילוסופיה, והיה שנים רבות גם ראש המחלקה לפילוסופיה ולימודי תרבות באוניברסיטת ביר זית. הספר הוא מהציוויליזציה הערבית לציוויליזציה הערבית האסלאמית. זה שם הספר, שהוא ספר חדש. אני הייתי בהשקה שלו באקו, במקום בעצם שהוא מאוד מעניין, שהוא ממש בכניסה לעיר העתיקה באקו, שהיה לשנים רבות חנות ספרים ומכשירי כתיבה, והפך להיות מין גלריה וספייס לאירועי תרבות, ואירוע על הספר הזה שמנסה להביא גישה חדשה גם לתרבות לערבית, אבל גם לגישה שונה לשפה הערבית עצמה.
מה הגישה שלו? מה חדש במה שהוא אומר שם?
הוא אומר, הוא בעצם באמת הוא פורס שם משנה מאוד מעניינת וחדשה, רעננה וגם קצת מורכבת, שמשנה את היחס גם האוריינטליסטי אבל גם הערבי והאסלאמי עצמו לתרבות הערבית לפני האסלאם. ובתוך זה, חלק מזה, שהוא גם מתייחס באותו הספר לרפואה, אבל גם לפילוסופיה או למחשבה של אותה תקופה, אבל הוא מתייחס לשפה, והוא אומר שהשפה עצמה והעושר שלה לא מבטא רק עושר של מילים נרדפות. הוא אומר, כל מילה נרדפת היא מתארת מצב מסוים, והיא מתארת שינוי באותו מצב, שהתיאור הזה, המילים האלו, למשל, כל המילים הרבות שמתארות ענן, אז לכל ענן, סחב זה בערבית, אז כל, זה לא מילה נרדפת לענן, זה כל אחת מהמילים האלו מתארות מצב שונה של הענן עצמו, והתיאור הזה של אותו מצב הוא פרי של ייצור ידע מסוג מסוים, שבעצם השפה היא מעבר להיותה שפה של ביטויים שמתארים דברים, היא דרך בה נחקרו תופעות בתוך העולם הזה. אז הוא מבדיל בין התרבות הערבית ותרבות היוונית, שבמאות השנים שאחרי האסלאם גם השפיעה מאוד על הפילוסופיה ועל המדע באימפריה האסלאמית. הוא אומר, יש פה גישה שונה, אם היוונים היו מהותניים יותר, הסתכלו על המהות של הדברים, הערבים הסתכלו דווקא על השיוניים בתוך הדברים, וזה מתבטא בשפה, וזה גישה ממש אחרת להעביר את השפה הערבית בדרכה, את כל השפה, את כל התרבות הערבית לפני האסלאם, וזאת, כן, תזה מאוד מעניינת.
אבל הדברים האלה השתנו אחר כך? זאת אומרת, איבדנו את הייחוד הזה, מה קרה אחר כך, לדעתו?
העניין הוא לא מתאר מה את האופן בו הסתכלו על התרבות הערבית לאסלאם, גם חלק מההיסטוריוגרפיה האסלאמית שרצתה גם להאדיר את ההשפעה של האסלאם עצמו על הערבים ועל העולם. אז בעצם לפני האסלאם כאילו הייתה ג'הליה, ג'הליה חלק מהמשמעות שלה בערבית, ג'הל זה בורות, אז שלו הייתה קרוזה כמו מהחושך לאור, מהבורות לידע. אז הוא אומר, לא, לא הייתה שם בורות, וכשהאסלאם בא, כשהקוראן בא, בערבית זה דעווה, כל האקט של הבשורה באסלאם או הפצת האסלאם. מה שהיה לפני הדעווה זה לא בעצם הוא זה שביסס את היכולת של הערבים באותה תקופה להבין את האסלאם ואז באמת להפיץ אותו.
זאת אומרת שהם הבינו את האסלאם דווקא בזכות השפה שהייתה להם עוד קודם, זה בעצם מה שאתה אומר.
השפה ומה שקראו חלק מאמרנו למשל על הרפואה ועל למשל לכל איבר בגוף האדם יש מילה בערבית. אז זה אומר שבאו אנשים וחקרו את גוף האדם. זה לא אומר רק שיש מילים נרדפות. כן. זה אומר העושר של השפה הוא פרי של מחקר. אבל לא רק במובן של הרפואה, שזה גם מעניין, אבל גם בעניין של הפילוסופיה. אז כאילו, כשהיו דיונים והיו קבוצות בערבית, זה פרק, קבוצות גם אחרי האסלאם, שבעצם היו מאבקים תוך אסלאמים, אז הוא אומר שזה התחיל עוד לפני האסלאם, שזה המשך של דיונים, למשל, על מקומו של השכל, והחשיבה הרציונל, אז זה התחיל עוד לפני, על השאלה על קיומו של אלוהים, אז זה התחיל גם לפני האסלאם, ואומנם מה שעניין אותי, ואנחנו מדברים על בהקשר של ספרים ומה שכרוך, הוא אומר, העניין הוא לא רק במה שכרוך, הוא לא רק בספרים המודפסים או המועתקים, יש שאין, כאילו, קשה למצוא ספרים, אומר, וזו מחשבה מאוד מודרנית, תסתכל על זה רק, אך ורק מנקודת מבט של יש ספרים או אין ספרים. הוא אומר שיש פה השפה עצמה נשארה, ויש לה את ההיסטוריה שלה, ודרך השפה נוכל גם להציע מחשבה אחרת על ייצור ידע גם לפני הקוראן ולפני האסלאם.
אני מניח אבל שספר כזה, נגיד, לא יאהבו אותו אנשי דת, זאת אומרת, שרוצים באמת, כמו שאתה מתאר, להראות את המעבר לאסלאם כמעבר מחושך לאור, מבורות להשכלה.
אני מניח, כן, תשמע, זה חלק זה לא הספר הראשון בסוגיה הזו. הנרטיב, יש כל מיני נרטיב, וזה נרטיב חדש, והוא מייצג גם המשכיות של חשיבה שמתייחסת גם למאתגרת, בוא נגיד, גם את הנרטיב המרכזי, ההגמוני בתוך האסלאם, וגם את הנרטיב האחרים של הקבוצות היותר שוליות בתוך האסלאם. וזה המשך באמת של חשיבה גם פילוסופית וגם רעיונית, הוא באמת מאתגר, אבל יש גם כמו, זה ספר חדש, טרם...
אז עוד נראה, עוד נראה איך יגיבו אליו.
עוד נראה לאן הוא יגיע, כן. אבל אותי המפגש עצמו עניין, והספר וכל הניסיון הזה באמת, שוב להסתכל על השפה הערבית עצמה בנקודות מבט חדשות, זה מאוד גם רלוונטי לה. גם לשיחה היום הקרובה ליום השנה, 18 בדצמבר, לשפה הערבית, וזה גם לחגוג את השפה ואת העושר שלה.
יד ברגותי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בכיף, מאיה ויובל, בכיף.
שמציעה גם לנו אפשרות להבין את העושר ואת היופי הזה. תודה רבה.
תודה, להתראות.
סטטוס ספרותי, הפעם של האקדמיה ללשון עברית, שם מספרים לנו איך אומרים מטריקס בעברית.
נכון, זה מעניין שדוברי עברית, יש לי תחושה שהם עוד מגששים את דרכם באפלת השפה, ואני תמיד טועה אם יש דיונים כאלה גם אצל דוברי אנגלית, שאומרים לעצמם איך אומרים משהו באנגלית, או איך, אולי אצל הצרפתים, מעניין על מה הם טועים שם באקדמיה, ממציאים מילים חדשות, מה קורה שם?
איך אומרים סחבק באנגלית? אנחנו לא יודעים. אנחנו, חסר לנו מילה לסחבק.
לא, יש להם מיעוטים שיש להם בטח מילים שנכנסות ללשון, ואז אולי הם אומרים לעצמם, איך אומרים את זה באנגלית? אולי.
ואז אולי יש אקדמיה ללשון אנגלית שממציאה להם כל מיני פתרונות. אני יכול רק לקוות בשבילם, כי זה דבר נהדר. בכל מקרה, כך כותבים אנשי האקדמיה ללשון עברית. איך אומרים מטריקס בעברית? אימה. ככה אומרים.
אימה, א' מ' ה', אימה.
א' מ' ה', אימה. החברים מחברת מטריקס, הם אומרים, נרגשים לציין 20 שנות פעילות בימים אלה, וזה במקרה יוצא גם הסרט מטריקס הרביעי, אז הם ביחד הדברים האלה קוראים.
במקרה או שלא במקרה?
בנסיבות חגיגיות אלה הם החליטו לפנות אליהם עם השאלה הזאת, איך אומרים מטריקס, והם נענו לאתגר, ואז הם אומרים, תדהמו לגלות שאכן יש חלופה עברית למילה מטריקס, במילון למונחי הדפוס של ועד הלשון משנת תף ריש צדי ג' 1933 נקבע המונח אימה. וכך תוכלו לומר למשל, הם כותבים, נתקפתי בתחושת אימה כשהבנתי שעדיין לא רכשתי כרטיסים לסרט אימה התחייה. וזה הלצה שראוי לשים אותה.
אז מאיפה זה, איך זה הגיע בעצם?
אז הם כותבים ככה, למילה הלועזית מטריקס כמה פירושים, תבנית, מערך, לוח, מצע, תשתית ועוד. מקורה במילה הלטינית מטר, אימה. ממנה נגזרה מטריקס, בהוראת נקבת בעל חיים לרבייה בלטינית הקלאסית, ובלטינית המאוחרת יותר בהוראת רחם. מכאן גם משמעות הרחבה, מקור, מוצא. אז הם מספרים שהמשמעות הרחבה הזאת התגלגלה למגוון הוראות בלשונות אירופה, בעיקר בתחום המונחים הטכניים והמקצועיים, למשל במתמטיקה, מערך של מספרים המסודרים בתבנית, במלאכת הדפוס, לוח שמסדרים בו את אותיות האופרת, בביולוגיה, חומר המקיף את התא, ועוד מונחים רבים בעלי משמעות היסוד המשותפת שהיא מקור, מוצא או תבנית. והמונח אימה שימש בתחום הדפוס. הוא נקבע ליסוד ההוראה הבסיסית אם בלטינית. במילון למונחי הביולוגיה הכללית של האקדמיה ללשון בשנת 2009, נקבע המונח משתית. במילונים מקצועיים אחרים הוחלט להשאיר את המילה בלעז, מטריצה.
טוב, אני אמשיך להגיד מטריקס. בסדר?
מטריצה.
מטריצה זה גם מוצפה
בלייק.
אימה זה לא...
אבל אני חושב שאחרי שקראו לסרט מטריקס, זה נגמר. למה לא קראו לסרט מטריצה? המטריצה, התחייה.
כי זה מטריקס, פשוט מאוד. בוא נעשה קצת המלצות.
יאללה, ביום רביעי אנחנו תמיד מסיימים מספר המלצות ספרותיות לסוף השבוע, וכך גם היום. היום, בשעה 19:00 בפייסבוק ובזום של מכון לאו בק ירושלים, יתקיים ערב לכבוד הספר, הרב לאו בק, חיי מצווה בעיתות סערה. השתתפו דוקטור אירנה אבא בן דוד, פרופסור יחמיאל כהן, הרב נעמה קלמן, ומחבר הספר, פרופסור מיכאל א' מאיר.
טוב, היום גם כן, בעוד אירוע בשבע בערב, יהיה כנס על משבר השירה הצעירה בבית אורי צבי בירושלים, התשתתפו שם תום בייקין אוחיון, שאנחנו שוחחנו איתו השבוע על הדבר הזה, ועוד שלל אנשים מכל מיני הוצאות אחרות.
נכון. היום בשעה 7:30 בבית הסופרים בבאר שבע, התקיים מפגש עם הסופרות מיכל בן אבטלי וגיא עד, ששוחחו על גוף ואוכל, ז'אנרים ספרותיים ודמויות קצה. כל זה במסגרת סדרת מפגשים שהם מקיימים שם עם סופרות.
נכון, ובשעה 8 בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, התקיים היום ערב, היום, נכון?
כן, כן
ערב, היום. היום הערב, לכבוד הספר חנוך לוין, תיאטרון הנפש העירומה, במבט פסיכואנליטי, שערך חיים קפלן, יצא בהוצאת פרדס, דיברנו גם עליו פה עם דוקטור מירב רוט, וגם שם השתתפו שלל פסיכולוגים שדברו אל חנוך לוין.
נכון. מחר יום חמישי, בשעה 11 בבוקר, תתקיים הרצאה של הסופרת והעורכת דנה אלעזר הלוי על האורחים כשומרי סף, הדגמה של עריכה ספרותית, וזה יקרה בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה, ברעננה, וגם בזום שלנו.
נכון. מחר ב-8 בערב, בבית מאזיה לתיאטרון בירושלים, תתקיים ההשקה של המחזה ארוס ומלנקוליה של יואב רינון, שיצא בהוצאת 9 נשמות. אם כבר ההוצאה הזאת, אז ביום שישי נגיד, בשעה 12:30, בחנות הספרים של הוצאת 9 נשמות, ברחוב גורדון בתל אביב, תהיה השקה לספרים צ'כוב של נטליה גינסבורג, ומתקפת העתיד של הרברט קלייד לואיס. השתתפו שם כמובן מול ההוצאה אוריאל כהן, ופרופסור אורי שינקוין, ויהונתן דיין.
ביום שבת, ב5:00, בבר סירה שבירושלים, תתקיים השקה לספר רגע נצח של שאנן סטריט בהשתתפותו, בהשתתפות עמוס נוי, אוריאן מוריס ויותם רודד, ביום שבת, בשעה 8:30 בערב, בבית הקפה הנסיך הקטן בתל אביב, התקיים מפגש עם רנה ורבין על ספרה איך כדאי לחיות, שיכלול גם קטעים בימתיים מתוך הספר.
ובניגוד להרגלנו, יש לנו גם המלצה לשבוע הבא, בימים ראשון עד שלישי, התקיים במקום לשירה, ובבית הקפה נוקטורנו בירושלים, פסטיבל אומנויות המילה, עם שלל אירועים ספרותיים, שלא נוכל לציין פה את כולם, ביום ראשון ב9 בערב, ניתן רק דוגמה, יהיה אירוע של קריאת פרוזה עם שמעון עדף, עינת בדי, מיכל בן אבטלי ובורי זיידמן. ביום שני ב7:30 יש שם אירוע לכבוד ספרו החדש של יונתן ברג, אור וזמן עם בני שבילי, רון דהן ונועה שקרג'י. וב9, יום הולדת ספרותי לצרויה להב, עם אילנה ברנשטיין, אריאל הירשפלד ומיכאל וולפה. וגם אנחנו נערך אצלנו בשבוע הבא את צרויה להב.
נכון.
אז תהיו איתנו גם בדבר הזה.
עם זה אנחנו נסיים להיום. מחר נשדר את המיטב מהשבוע החולף. נגיד תודה לתמר בנימין ולאלון מקלר שהיו איתנו כאן באולפן ועשו איתנו את התוכנית. ונזמין אתכן לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. להתראות.
להתראות.